אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום החמישי של חודש יולי לשנת 2022, והמעבר בין יום ו' ליום ז' של חודש תמוז לשנת תשפ"ב, ולמעשה אני אצפה שבוע קדימה. זאת מפני שבשבוע הבא לא אהיה כאן, החל ממחר אני יוצא לחופשה קצרה, שגם במהלכה תוכלו לשמוע אותי, אך זה יהיה בעיקרו כל מן העבר, ולכן היום אני אקדים את המאוחר מבחינת התאריכים, ואעלה על נס את שמה של דמות, שהיא דמות שמתבקש שנדבר עליה מתוך המסלול של שיחותינו בזמן האחרון, וזוהי דמותו של ארסמוס מרוטרדם. לא נוטרדם, נוטרדם זה מקומו של נוסטרדמוס, שימו לב לדמיון השמות, לפני כמה ימים דיברנו כאן על נוסטרדמוס, עכשיו אנחנו מדברים כאן על ארסמוס, ארסמוס מרוטרדם אשר בהולנד, ובין שתי הדמויות הללו, הראשון, מי שראה בעצמו נביא שיודע מה יקרה אלפי שנים קדימה, והשני, גיבור תוכניתנו, ארסמוס, שהוא היה מי, שמאמין ברצון אנושי חופשי, ולכן ודאי איננו יכול להתנבא. שתי הדמויות הללו הן דמויות הופכיות במידת מה, ולכן ראוי אחר שדיברנו, ואף יצאנו בחמת זעם, כך אני לפחות, נגד דמויות כמו נוסטרדמוס, נגד דמויות שמבקשות לחזות את העתיד, נגד כל מיני פרקטיקות רוחניות שנדמה להן שהן נוגעות איזושהי נגיעה, יש שיאמרו גדולה יותר, יש שיאמרו גדולה פחות, בחיזוי העתיד, באמצעים שאינם השערה מבוססת על ניתוח ההיסטוריה, ניתוח טבע האדם, אלא איזשהו יסוד מיסטי, איזושהי מיסטיקה, כלומר התייחסות לדבר מה אשר נבדל מהאנושי כפי שהוא על הארץ. ארסמוס מרוטרדם ידוע בהיותו הומניסט. מדברים עליו כאחד מגדולי ההומניסטים, שמו נזכר כאחד מאבות ההומניזם, תמיד בשורה אחת, עם פיקו דה לה מירנדולה, שם שאני כל כך אוהב להזכיר כאן, מחבר הנאום על כבוד האדם, אז אפשר לראות פה את ההומניזם, כלומר, את העובדה שאתה נותן כבוד לאנושי. ארסמוס מרוטרדם, שהיה הולנדי, לעומת פיקו דה לה מירנדולה, שהיה איטלקי, הוא עומד איתו על אותה גבעה, של היות הומניסט גדול בזמן המאה ה-15 ואחר כך המאה ה-16 שהיא עיקר תקופת פעילותו, כלומר הרנסנס שמתוכו צומחת התנועה ההומניסטית ביתר סט, אפשר לומר שלאורך היסטוריה הארוכה היו כל מיני שורשים להומניזם, ארסמוס מרוטרדם הוא אחד האנשים שאפשר להעמידו כהומניסט גדול שביקש לערוך מהפכה הומניסטית באירופה, מהפכה הומניסטית בנצרות וממילא בעולם כולו ובחיי אנוש בכלל. מהפכה הומניסטית, כלומר התפיסה שרוח האדם, האדם לא ככלי אלא רוחו של האדם, דעתו של האדם, מה שיש לאדם להביא אל העולם הזה, יש לזה ערך גדול ויש לזה חשיבות, והאדם הוא לא רק איזשהו פרט אשר קלו במערכת חיים שאין לו השפעה עליה, אלא האנושי הוא יקר, הוא חשוב, יש לכבדו מפני שיש בו מידה של חופש. זה גם מתקשר למה שדיברנו אתמול, ארצות הברית של אמריקה, שרוצה לפחות, האם היא מצליחה, זו שאלה אחרת, להעמיד את החירות ביסוד היותה, החירות המסוימת שמעניק ארסמוס מרוטרדם לאדם, היא מה שהופכת אותו להומניסט. כלומר, מסביבו תפיסות רבות שהתייחסו לאדם כנטול חירות, כנטול בחירה, וממילא המעשים שלו, התורות שלו, הרעיונות שלו, הם לא דבר שיש לייחס לו חשיבות כה גדולה. אבל ארסמוס מרוטרדם הוא מי שמייחס לפעולות האנושיות, למבט האנושי, לדעת האנושית, לחקירה האנושית, הוא מייחס לכל הללו חשיבות אדירה, ולכן הוא הומניסט. ומה שמרתק לגבי ארסמוס מרוטרדם, ועכשיו אנחנו ניכנס אל הדמות הזאת שבאנגלית, לא פעם מכנים אותה פשוט ארסמוס. כלומר, הוא איזשהו יסוד בתרבות, אבל שווה להחזיקו כארסמוס מרוטרדם, פשוט כדי לומר את האמירה הבאה. ארסמוס מרוטרדם, ספק גדול אם הוא היה מרוטרדם. כלומר, ספק גדול אם העיר הזאת בהולנד היא מקומו או איזשהו מחוז אחר בהולנד. אלא שחוקרים רבים יגידו לנו שהוא בחר להציג את עצמו כאילו הוא מרוטרדם, עיר חשובה יותר. זאת אומרת, הוא כתב מחדש את סיפור חייו. אני תמיד חושב בהקשרים כאלה על שי אגנון, שמשנה מעט את תאריך הולדתו כדי להעניק לתאריך הזה איזושהי משמעות ספרותית רוחנית, ואפשר להתייחס לשינויים כאלה בעין מזלזלת, מגנה, ואני רואה בהם איזשהו חופש גדול, שהוא ראוי לכבוד, במובן שבו אותו ארסמוס מרוטרדם אומר, אני אכתוב את עצמי, אני לא אתן, במיוחד בעולם ששופט את האדם, הוא שואל, האם אתה איש רוטרדם, האם אתה איש פריז, האם אתה איש לונדון? אני אחליט איזה איש אני. לא אתן שיעמיסו עליי איזושהי הנחה שבעצם תהיה עליי ככבלים, כשלשלאות שאני לא יכול להשתחרר מהן. והמקרה של ארסמוס מרוטרדם הוא מקרה מיוחד. ארסמוס מרוטרדם, אנחנו מציינים 486 שנים לפטירתו, 69 שנים בעולם, נולד ב-1466 כממזר. אביו היה איזשהו מין כומר פקידותי או פקיד בעל תואר כמורה. ואביו שגידלו לא היה אביו הביולוגי, ובכל זאת משפחתו גידלה אותו. כלומר, אף על פי שהיה ממזר, עדיין הוא זכה להיות בחיק משפחתו, שזה לא היה דבר מובן מאליו. לפעמים את הממזרים היו שולחים לכל מיני מוסדות, במיוחד כנסייתיים, באופן מיידי. כלומר, נפטרים מהם ומן הבושה שיש לך ילד ממזר. גם הוא בסופו של דבר, והוא גם היה בנו של כומר, מצא את דרכו לכנסייה. יותר נכון, למנזר. שממילא יש בתוכו כנסייה, ממזר אוגוסטיני, על שם הקדוש הנוצרי המפורסם אוגוסטינוס, שבאמת איזושהי התרחקות, התנזרות מתענוגות העולם, והרצון להסתפק במועט, לשכוח מכל מה שאיננו עבודת האל. זה מאפיין של המנזר הזה, כפי שהוא מאפיין של הרבה מנזרים. המנזרים האוגוסטינים הם מנזרים עתיקים מאוד, הוא נשלח אל המנזר הזה פשוט בגלל ש... במעלה המדרגות הכנסייתיות, היית יכול להתקדם יותר בקלות כממזר מאשר במקומות אחרים. אבל אנחנו רואים פה עולם שבו האדם מרגיש לפחות, גם אם הוא יצליח לנצח את המציאות הזאת, שהעובדה שהוא נולד עם איזושהי תווית מסוימת, מעיר מסוימת, בן למשפחה מסוימת, מעמד מסוים, הדבר הזה הוא דבר שדבק בו, והוא לא יכול לצאת ממנו, והוא יוצר לו שביל חיים שהוא לאו דווקא היה רוצה לסלול לעצמו את השביל הזה בכל מצב אחר. אבל דווקא במנזר, אותו אדם שנולד כממזר, מוצא דרך לשחרר עצמו. הוא לא מוצא דרך לשחרר את עצמו דרך הקיום הנזירי, דרך ההתנזרות והתפילה והעבודה הדתית, כל הדברים הללו מחניקים אותו. וכאן אתה רואה שהרבה מאוד הוגים והרבה מאוד אנשי שם, ואני חושב על הוגות, משוררים, מוזיקאיות וכן הלאה. אתה רואה כבר בראשיתם, עוד דרם יצבו להם איזושהי תיאוריה פילוסופית, או איזושהי תיאוריה אומנותית, דתית, אתה רואה את האינסטינקט שיוביל אותם כל חייהם. הוא חש שחיי המנזר מסרסים אותו ואת רצונותיו ואת שאיפותיו כאדם. כלומר, יש לו רוח שמתפרסת. גם רוח אהבה, אחד הסיפורים המפורסמים, זו העובדה שהוא התאהב באחד מאחיו לנזירות. ככל הנראה לו, ההתאהבות הזאת לא קרה את הדבר, וישנה שאלה מה בדיוק היה הטבעה של ההתאהבות הזאת, האם היא הייתה של ממש, האם היא הייתה פלטונית. זוהי שאלה, אבל הייתה ההתאהבות הזאת, כלומר, הוא מרגיש שבמנזר הוא לא מצליח לתת ביטוי לכוחות האהבה שלו, ושהגוף שלו סובל, ויש לו איזו תחושה פנימית שזה לא צריך להיות כך. מדוע שזה יהיה כך? אני כאדם, יש לי איזושהי תחושה טבעית, איזושהי תגובה גופנית כמעט, שפני הדברים לא אמורים להיות כפי שהם בתוך המנזר. אבל אמרתי שהוא מצליח לשחרר את עצמו. כיצד הוא מצליח לשחרר את עצמו מהמציאות המנזרית הזאת? באמצעות הספרים. אחד המאפיינים הבולטים של מנזרים עד למאות השנים האחרונות ממש, זאת אומרת, עד אפילו לעידן שמכונה עידן הנאורות, שהמנזר היה הספרייה המשמעותית ביותר שיכולת להגיע אליה. אתה רוצה למצוא כתבים, אתה רוצה למצוא מקורות מידע, לך למנזר. עכשיו, דיברנו לא פעם על כך שמשמעותו של הומניזם כתנועה חברתית, תרבותית, הייתה החזרה לאותם כתבים עתיקים שננטשו בימי הביניים, ובעצם האמירה שימי הביניים ומה שנתקבע בהם ככתבים קדושים, כפילוסופיה הנכונה, זה לא כל מה שישנו. אפשר לקרוא דברים קדומים יותר, כלומר, המשמעות של קריאת כתבים קדומים יותר היא לא רק האמירה שאני לא מסתפק במה שישנו עכשיו, אני חושב שיש יותר, אלא זו גם איזושהי אמירה דתית עמוקה שאני לא מקבל את הטענה הנוצרית הקלאסית שלפני ישוע מנצרת, כל מה שהיה עד אז אין בו ערך. כלומר, אני רואה ערך במה שיצרו בני אדם בכל התקופות. ואם אני רואה ערך במה שיצרו בני אדם בכל התקופות, הרי שאני מאמין שהאנושי, מעצם היותו האנושי, יש לו מה לומר לי. זה הומניזם. אני חושב שהאנושיות, דהיינו ההומניות, היא דבר יקר שצריך להטות אליו אוזן ולב. ודווקא בתוך המנזר, הוא מוצא כתבים שחלקם הם כתבים שלכאורה לא ראוי ללמוד, אבל הם מצויים במנזר כדי שהנזירים ידעו להזהיר, או ישתמשו בהם באיזשהו אופן חלקי. והוא קורא כמה שיותר, ומן הכתבים העתיקים הוא לומד יוונית. מן הכתבים העתיקים הוא לומד לטינית, שאינה רק הלטינית שדיברו המשכילים במנזר באותו הזמן, אלא לטינית עתיקה יותר, לטינית של שירה לטינית. והוא מגלה אופקים חדשים, ובמובן הזה הספר מאפשר לו בריחה מחיי המנזר שקשים עליו, והוא מאפשר לו גם להעניק לעצמו איזשהו ערך שינצח את העובדה שהוא ממזר. הספרות מנצחת את העובדה שאתה ממזר. כלומר, נכון, אני ממזר, אבל אני יודע יותר ספרים ממך. אני יודע יותר שפות ממך. יש לי יתרון על מי שאיננו ממזר, לכאורה מתנשא עליי. ובכלל צריך לומר שעיסוק בספרות, ומי שמשקע את עצמו בקריאה, אחר כך בכתיבה, צריך לומר שרסמוס מרוטרדם עסק בכתיבה הוא לא ראה בעצמו סופר במונחים המודרניים, אבל היום נקרא לאופן שבו הוא בוחר גם לכתוב את הסתירות החברתיות שלו, וגם לכתוב את קורות חייו, נקרא לזאת ספרות. כך נקרא לזאת. והעובדה היא שכאשר אתה עוסק בספרות, ואתה רואה בה לא איזשהו דבר משהו רק תועלתני, אני צריך לדעת עכשיו איזה מתכון, אז אני פותח ספר בישול, אלא עיסוק בספרות כאיזשהו ערך שאתה מוצא בו את עצמך, אז בזאת אתה זועק שאתה הומניסט, כי כל הספרים הללו נכתבו בידי בני אדם, ואתה יודע את זאת, ובכל זאת אתה עוסק בהם, ואתה חושב שיש טעם שתקדיש את זמנך לעיסוק במה שכתבו בני אדם פעם, גם אם הוא לאו דווקא כל האמת, גם אם הוא לא יעזור לך ספציפית מחר בבוקר. בכלל, אפשר להרחיב ולומר שהספרות היא עיסוק הומניסטי, במיוחד ספרות מודרנית שעוסקת ברגשותיו של האדם. היא אומרת, יש לנו בעצם סיבה טובה להבין את האדם, להיות קשובים לו, לראות אותו כאיזשהו יצור שלם שאנחנו מנסים להבין אותו, לחקור אותו. הספרות היא עצמה הומניזם. ודרך העיסוק הזה בספרים, הוא מצליח לשחרר את עצמו מן המנזר, לא רק בשהותו שם, אלא בסופו של דבר להגיע לקמברה, ושם לזכות במשרה של מזכיר של הארכיבישוף של אותה העיר. כלומר, הארכיבישופים שלא היו הומניסטים ושהתנגדו לחזרה לטקסטים הישנים, הם רצו הומניסטים שיהיו המזכירים שלהם. מדוע? כי יש להם שפה יותר יפה, יש להם לטינית יותר נכונה, המכתבים צריכים להיכתב בשפה נכונה, וכך הממזר, שלא ברור לנו מניין הוא הגיע בהולנד, שנשלח למנזר כדי להרחיקו מן העולם, יוצא לאט לאט אל העולם באמצעות קריאת הספרים שלו. זהו הדבר שמוביל אותו אל העולם. ישנו מוטו, שנחשב מוטו המאפיין את ארסמוס מרוטרדם, וזהו המוטו, אני נכנע בפני אף אדם, או יותר נכון לתרגם זאת, אינני נכנע בפני אדם כלשהו. ואפשר לראות באמירה הזאת את השוני שלו. כלומר, הוא נולד לכאורה לעולם שבו הוא צריך להיכנע מעצם היותו, כי הוא משהו, כי הוא נולד למשפחה שהוא נולד אליה, ובסופו של דבר הוא מי שיאמר, אינני נכנע בפני אדם. מה אפשר לו לא להיכנע בפני אדם? אני מאמין שזו יקריאה. ברגע שיש לך את הספר, ברגע שיש לך את המילה, את יתרון המילה על אדם אחר, שום יתרון חיצוני, לא יתרון של כסף וזהב, ולא יתרון של מעמד חברתי, יצליח בעומקו של עניין, מבחינה פנימית, לשכנע אותך שאתה נחות. ארסמוס מרוטרדם, שאנחנו מציינים 486 שנים לפטירתו למעשה, לכתו מן העולם בשנת 1536, אחד מן ההוגים החשובים ביותר של המאה ה-16, אדם שבדיעבד, אחר חייו, החלו לייחס לו יותר ויותר, למעשה ככל שהתקדמו חייו, ולאחריהם, שינוי מאוד גדול שקרה באירופה. אמרו שכל הרפורמציה הלותרנית והקלוויניסטית לא הייתה מתאפשרת בלי רוחו, בלי ביקורתו, בלי עוקצנותו, בלי כתביו למעשה. לא רק הכתבים שהוא קרא, אלא גם משהו בסופו של דבר יכתוב ויערוך, ואנחנו נדבר על משהו ערך ממש עכשיו, אבל את סיפור חייו הוא עצמו כותב, כפי שאמרתי שאפילו רוטרדם, אותה עיר הולנדית, היא לאו דווקא מקומו באופן ודאי, אבל הוא קורא לעצמו כך, כך הוא רוצה שידעו את דמותו, וגם שמו הוא שם מתורגם. דזדיריוס, למעשה אולי נכון יותר לומר, מן הלטיני דזדיריוס, שמו הראשון, שמשום מה נשכח, הוא שם שיושב על איזושהי מחשבה שלו ששמו ההולנדי, זה לא השם שבו הוא נולד, משמעותו תשוקה, רצון חיובי. אך למעשה, ככל הנראה, זו הייתה איזושהי מסעת לב שלו כלפי עצמו, להיות desired, להיות נחשק, כאשר הוא היה בן לא מתוכנן, כאשר הוא היה ממזר, כפי שאמרנו. ואחד הדברים המעניינים שלאורך ההיסטוריה, הרבה מאוד ממזרים, בתקופות שבהם הממזרות עדיין הייתה טאבו עצום. גם היום המושג הזה עוד מרחף כמושג קשה, אבל בוודאי בימים עברו, דווקא הם, מפני שקראו להם כך, מפני שהם היו צריכים להתגבר על התווית הזאת, יצרו יצירות אומנות גדולות, אני חושב על דווינצ'י, ואני חושב על אחרים, הממזרות דווקא בהם, ובכל זאת הם הצליחו לפרוץ את כבלי הכפי שעשה ארסמוס מרוטרדם. הנה הראינו כיצד הוא מקבל איזושהי משרה בחירה, דבר שכשלעצמו בתור התחלה לא היה טבעי, אבל אחר המשרה הבחירה הזאת הוא מתחיל לנהות באמת אחר הספרים, אחר השכלה. הוא לומד באוניברסיטת פריז, ומפריז הוא בא לאנגליה, שהיא אנגליה של מציאות דתית אחרת שהולכת ונרקמת בה, של היפרדות מהקתוליות, ולכן באנגליה הזאת הוא מוצא, אף על פי שעד סוף ימיו הוא לכאורה היה כומר קתולי, הוא זכה להשכלה של כומר, והוא היה במנזר כפי שאמרנו, אבל הוא מי שנוח לו בין העולמות, ומי שנוח לו במקומות שבהם לא הכל קבוע, ודאי לא קבוע מראש, שאתה יכול לסלול לעצמך את מסלולך, ולומר את מילתך כפי שאתה רואה לנכון, לא כפי שמצפים שתאמר אותה, אלא כפי שאתה רואה לנכון. אחד הכינויים שמייחסים לארסמוס מרוטרדם, לצד היותו מראשוני ההומניסטים המובהקים, אחד מגדולי ההומניסטים, זו האמירה שהוא ממבשרי ביקורת המקרא. כלומר, אותה קריאה של כתבי הקודש, בעיניים ביקורתיות, מבט אנושי ביקורתי, בכלים של ההשגה האנושית, כלומר כלים מדעיים, אתה בוחן את הטקסט הזה, כמו שאתה בוחן כל טקסט אנושי אחר. אתה בעצם עורך לו פילולוגיה. אחד הדברים המעניינים, אגב, המונח פילולוגיה, שהוא חקר הטקסטים, כן, באופן פשוט בשפתנו, פילולוג, ואולי מול כתבי הקודש יאמרו אנשי דת שהפילולוג הוא מי שמזלזל בכתבי הקודש ולא אוהבם, אבל הפילולוג הוא מי שאוהב, כמו פילוסופיה, פילולוג, פילוסופיה אהבת חוכמה, פילולוגיה אהבת המילה, לוגוס. זוהי המילה. זאת אומרת, הפילולוג הוא מי שחוקר את המילה כי הוא אוהב אותה, והפילולוג ההומניסט הוא מי שחוקר את המילה גם אם הוא חושב שהוא יהיה אנושית, זה לא פוגם באהבתו אליה. והצעד המפורסם ביותר, ואולי המעורר תרעומת ביותר של ארסמוס מרוטרדם, זו החלטתו, כשהוא כבר לא אדם צעיר, בשנת 1511 ו-12 הוא מתחיל במפעל הזה, ובשנים האלו הוא כבר בשנות ה-40 של חייו, הוא מחליט לפרסם גרסה חדשה, עריכה חדשה, יש שיקראו לזה תרגום חדש, של הברית החדשה ללטינית. כלומר, הוא לוקח את הוולגטה, את אותו טקסט קנוני, תרגום קנוני, של הברית החדשה ללטינית, הברית החדשה שלכאורה נכתבה במקור יוונית, כעת מתורגמת ללטינית, במאה הרביעית פחות או יותר, וזהו הטקסט שעליו מתבססים אנשי הדת הקתולים בכל מקום ובכל אתר. ועכשיו בא ארסמוס מרוטרדם, והוא לא היה הראשון לעשות זאת, הוא הושפע מן הפילולוג האיטלקי לורנצו ואלה, אבל הוא יוצא לפרויקט של בחינת הטקסט של הברית החדשה, בחינה מחודשת של הטקסט הזה, והעריכה שלו. כלומר, הוא לוקח את הטקסט המתורגם ללטינית המקובל, הוא משווה אותו לכתבי יד ביוונית, כמו שההומניסטים הולכים אחורה ולומדים את הפילוסופים ואת המשוררים של יוון העתיקה, הוא מוצא את מה שהוא יכול למצוא מכתבי היד, הוא עורך חקירה, והוא משווה בין התרגום המקובל לבין המקור, ולפעמים הוא מתרגם מחדש, לפעמים הוא יוצר איזושהי עריכה, לפעמים הוא מתרגם בהיפוך, כלומר הוא משלים מה שלדעתו המקור היווני שאין לו, הוא רוצה להראות איך זה אמור להיות במקור היווני, הוא עובד עם הטקסט, עבודה מאוד משמעותית, ובסופו של דבר מוציא עריכה שלו דו-לשונית, בלטינית וביוונית לברית החדשה. וזו החלטה שהיא החלטה מהפכנית. קודם כל, העובדה שצריך עריכה חדשה. מי אמר שצריך עריכה חדשה? בית העובדה שהוא בוחר להראות את מלאכת התרגום, ושהוא מרשה לעצמו לחדש, ושהוא אפילו מרשה לעצמו לומר בעצם שדברים בטקסט המקורי, לכאורה במרכאות, שייחסנו אותו כמקורי בוולגטה, שזה השם של אותו תרגום מפורסם מיוונית ללטינית של הברית החדשה, דברים שחשבנו אותם לנכונים, ואפילו ביססנו עליהם מסורות דתיות, הם אינם נכונים. אני בא כחוקר, עשיתי עבודת מחקר, ואני אומר לכם שזה איננו נכון. עכשיו, עבודת מחקר כזאת אתה יכול לעשות רק אם אתה מוכן להתייחס לטקסט הזה. כטקסט שאתה מודד אותו כפי שאתה מודד כל טקסט אנושי אחר. זה מאוד מעניין אצל רסמוס מרוטרדם, כי הוא היה בחייו אדם מאמין מאוד, אדם שהשאלה הדתית העסיקה אותו כל הזמן, ובכל זאת הוא התעקש להתייחס לטקסט הזה, או לפחות לתרגומים, כתרגומים שהם פרי אנוש. זאת אומרת, הוא ודאי ראה בברית החדשה דבר מקודש, אבל הוא אמר, כל מסביב, נקרא לזה, כל מה שאנחנו כבני אדם הוספנו, תרגמנו, עשינו, זה לא משנה אם זה האפיפיור, וזה לא משנה אם זה אני. זו מלאכה אנושית. ואת המלאכה האנושית, אנחנו צריכים למדוד בכלים אנושיים, ולהתייחס התייחסות אנושית. ולכן אני, מה שמעניין אותי כבן אנוש, זה מה שהשגתי ודעתי מגיעות אליו. אני לא עוסק בשאלה מה יגיד האפיפיור. כמו שאמרנו, אני לא נכנע בפני אדם כלשהו, אלא אני בוחן את הדברים, מפני שיש לי שכל ויש לי דעת, זו מעלתי כבן אנוש, ואני לא מבטל את עצמי בפני אחרים. וכאן הוא בעצם מכניס איזשהו יסוד שבימי הביניים היה יסוד נעלם, לא קיים. יכול לבוא האדם היחיד ועוד ממזר, לא איזה מישהו מכובד, ולומר, רגע, אדונים, המסורות שאתם מחזיקים בהם, והמעמדות שבניתם על סמך המסורות הללו, אני חולק על זה. כמובן, הפעולה הזאת של התרגום החדש, העריכה החדשה, הובילה לעיסוק מחודש בכתבים האלה, ובסופו של דבר לתרגום של הטקסט על ידי מרטין לותר לגרמנית, ואחר כך לשפות אחרות, הטקסט הוא גם לאנגלית, כולם הסתמכו על הגרסה של רסמוס מרוטרדם. וכאשר הטקסט מתורגם לגמרי לשפות אחרות, מה שהוא עדיין לא אסף, על פי שיש אומרים שהלטינית שלו הייתה מודרנית יותר, ולכן אפשר שרבים קראו אותה יותר מאשר את הגרסאות לפני עריכתו, אבל מה שהוא עשה בעצם, זהו צעד שהביא לפתיחת שביל עצום, אשר כולם יכולים ללכת בו, כי ברגע שהברית החדשה מתורגמת לכל השפות, לגרמנית, לאנגלית, וממילא זה הולך ונמשך, אז אמנם אלו שנים שאחוז יודעי הקרוא וכתוב באוכלוסייה בכל השפות איננו גבוה, אבל בלטינית, ביוונית, השפות הללו הן פנימיות יחסית לשכבה המשכילה, במיוחד לשכבת הכמורה והנזירים, ועכשיו הוא החל תהליך שהביא להוצאת הדברים הללו החוצה. כל אחד יכול לקרוא, ואין זה משנה אם הוא גבר או אישה, או... והצעד הזה, שאתה לוקח את המילים, ואתה אומר לכל אדם הם שלך, מפני שאתה אדם בעולם הזה. הן לא שייכות, לא לאפיפיור, ולא למלך. זו המהפכה הגדולה של רסמוס מרוטרדם, ולכן הוא כזה הומניסט דגול. ואנחנו מדברים על מי ששכתב. שכתב מפני שהוא חשב שכך הוא מדייק יותר לכיוון האמת, אבל הרשה לעצמו לשכתב מסורות דתיות. מי עושה דבר כזה? ומי מתייחס בכלל לטקסטים שנחשבים כמקודשים מנקודת מבט שכלתנית, ועוד קורא לעצמו כומר? זו הגדולה, וזה החידוש של רסמוס מרוטרדם, ולכן, אף על פי שהיה איש דת, אף על פי שמעולם לא עזב לגמרי את הכנסייה הקתולית, הרבה מאוד תהליכים שהם תהליכים שהם לאו דווקא דתיים, אלא תהליכים של התהוות התרבות שתבוא לאחר מכן במאות שיבואו, הוא פעל במאה ה-16, אז במאה ה-17 וה-18, מיוחסות לרסמוס מרוטרדם, ולכן אנחנו צריכים לדבר עליו. ויש לומר עוד דבר לגביו, אחת הביקורות העמוקות שלו, והייתה לו ביקורת חריפה שנעסוק בה ממש עכשיו, על הדת בזמנו, על הכנסייה, זו העובדה שלא מסתכלים אל הכתבים המקוריים. זאת אומרת, ביותו הומניסט, ביקש לחזור לכתבים מקוריים ועתיקים בכל השפות. כשימתו אותו מול זה כאיש כנסייה, כנזיר לשעבר, הוא טען שהוא עושה, והולך עם העיקרון היהודי, כך אני מכנה את העיקרון הזה, תוכו אכל קליפתו זרק. זאת אומרת, אני מסוגל לקחת את הטוב מכל דבר. ברגע שאתה אומר לעצמך, אני לא מסתכל ואני לא רואה, אתה באיזושהי פחדנות, אבל אני, רסמוס, אני חוזר שוב אל המוטו הזה, לא נכנע לשום אדם. ולכן אני גם לא מפחד משום דעה אנושית. אני בודק, ועל פי זה אני הולך. וכשהוא בודק, הוא רואה, כך הוא לפחות טען, שהמיקוד של כתבי הקודש ביסודם, אפילו מה שמכונה בשפה הנוצרית, הברית הישנה, דהיינו אנו, זוהי בעצם תורה שמתמקדת הרבה יותר בשאלות של מוסריות אנושית פשוטה, ואהבת לרעך כמוך, איך אתה מתנהג מול רעך, ולאו דווקא בשאלה, ודאי לא אם קנית שטר מחילה מן הכומר, כמה תרמת לכנסייה, ולא גם כל מיני שאלות מיסטיות מסובכות שאי אפשר לענות עליהן. לא, השאלה היא שאלה פשוטה של האופן שבו אתה הולך בעולם. וזה התאים מאוד לרסמוס מרוטרדם גם בחייו. הוא אמר, זה לא משנה שאני ממזר. זה לא משנה אם באתי מבית כזה או אחר. לא משנה גם העובדה שמצאתי את עצמי נודד מהולנד לקמברה, לפריז, ללונדון, יסיים את חייו בשוויץ. כל זאת לא משנה. בסופו של דבר, המוקד הוא פנימי. המוקד הוא שאלת המוסריות של האדם, ולא איזושהי החזקה שיש לו, ולא איזשהו תואר שיש לו. וזה הדבר ההומניסטי ביותר שאפשר לעשות. זאת אומרת, בזאת אתה מעמיד כל אנוש. כל אנוש יכול, לפחות, במידה מסוימת לומר, אם המבחן הוא מבחן פנימי, אז אני לא נמדד, לא על פי צבע אורי, לא על פי מוצאי, וכן הלאה. אני נמדד. והמדדים הם גם מאוד פשוטים לדידו. אני נמדד על ואהבת לרעך כמוך. כלומר, המבחנים המוסריים של האדם הם הרבה יותר פשוטים מכפי שהם מצוירים בידי המוסדות הדתיים, שרסמוס הייתה לו איזושהי תחושה שהם בשותפות עם מלאכים כאלה ואחרים. הם מרחיקים את האדם מן האמת הפשוטה הזאת, כי זה טוב לכלכלה שלהם, וזה טוב לשלטון. ובאמת, היצירה בהי הידיעה המפורסמת של רסמוס מרוטרדם, זוהי היצירה שבחי הטיפשות, או בשבח הטיפשות, או בשבח השכלים, השכלות, והיצירה הזאת היא טקסט סאטירי, לא ארוך, אשר כתוב כולו מנקודת מבטה של מישהי שאין לנו אלא לכנותה אלת הטיפשות, או מלכת הטיפשות, איזושהי מייצגת של שכלות, של טיפשות, היא ממונה על הטיפשות, והיא בטקסט הזה ברובו, לא בחולו, ולא נספיק לעסוק בחולו, בעצם רוצה לפרט לנו את מעלת הטיפשות, ואת כל אותם הללו בעולמנו שהם סוגדים לטיפשות, הם נאמני אלת הטיפשות, וכמה טוב להם להיות נאמני אלת הטיפשות, אבל כאשר הוא בספר הזה מציג איזושהי קבוצת אנשים, הוא עוסק בספר הזה באנשי הדת, הוא עוסק בספר הזה בשליטים, במלאכים, אפילו בכל מיני הוגים, וגם במשוררים, כלומר, כשאני אומר הוגים, הוא גם צוחק על עצמו, כן, כמשכיל, כהוגה, והוא מראה איך כל אחת מן הקבוצות הללו סוגדת לאלת הטיפשות. כלומר, יש לו עכשיו אפשרות להראות בעיניו את טיפשותם ואת שגיונותיהם ואת חטאיהם של הרבה מאוד קבוצות בחברה. למשל, על המלאכים, הוא כותב כך, הוא אומר שהמלאכים, אילו הם היו חכמים, לא היו עושים עצמם מלאכים, כי היו יודעים כמה זה קשה, וכמה עלולים להתנקש בהם, החרב מרחפת מעל ראשם, ואנחנו כשאנחנו מדברים על המלוכה, אנחנו יודעים שזה כך, ולכן חנן אותם האל הטוב, בנאמנות אליי, אלת הטיפשות, והם יכולים להיות מלאכים. אז הוא מתחיל את הביקורת עוד מאיזשהו שלב בסיסי. הוא אומר, רק הטיפשות מאפשרת להיות מלך. אבל אחר כך, הוא הולך ומחריף את הטון הזה, הוא מספר לנו על איזשהו אדם. אתה שבו בנפשכם, והרי זה קורה בחיים. אדם שאינו למוד משפט, והוא כמעט אויב לעמידות הכללית, טובתו האישית לנגד עיניו, ורק לבצע יישא אינו, ישנה למדנות, ישנה אמת וחופש, יחשוב פחות מכל על סגסוגה של המדינה, אך ימוד הכל במידת רווחיו ותענוגותיו. יתרו איש כזה בשרשרת זהב המסמלת את כל מעשה החסד. שימו על ראשו כתר עשוי אבנים יקרות, שנושאו חייב לעלות על הכל בגודל מעשי גבורתו. תנו שרבית בידו כסמל המשפט והצדק המוחלט, ולבסוף על בישו ארגמן, עוד לאהבת המולדת הצרופה. אם יעמיד המלך את כל התכשיטים האלה כנגד החיים שהוא חי, הרי משוכנעת אני כי יתבייש בלבושו ואימה טיפול עליו, פן יבוז לו לץ כלשהו ויעשה לצחוק את כל הדרו. והקטע הזה שמתאר את האדם הזה, שהוא אדם טיפש למעשה, והוא אדם שכל עניינו במלוכה הוא טובתו האישית, ובסופו של דבר, אם תשים עליו את כל כבוד המלוכה, הוא אמור להתבייש בפער בין הכבוד שנותנים לו לבין משהו באמת. ובעצם האמירה שהיא לא כל כך מוסתרת כאן, היא גלויה כאן, כך הם רוב המלכים, והם אינם מתביישים, מפני שהם עבדים לי אלת הטיפשות, אבל אתם יודעים איך הם באמת, אתם יודעים שהן אותן דמויות לא ראויות ששמו עליהם את הכתר והזהב וכו', וזה גם המסר ההומניסטי שאומר, בעצם אין מלך שעליון עליך מתוקף העובדה שקוראים לו מלך. האדם נמדד על פי מעשיו, ויותר מדי מלכים לא ראויים, הם לא עולים עליך בשום דבר. אל תחשוב שאתה נחות מהם, אתה ממזר, אתה עיקר, ועל הדרך הזו הוא הולך ומבקר את החברה הנוצרית בת זמנו, והוא עושה את זה במידה רבה של אירוניה, במידה רבה של הומור, שאני לא יודע עד כמה הוא עבר בהקראה שלי ובתרגום המליצי שהבאתי. אבל בעצם, יש פה בחירה לצחוק על המערכת שבתוכה הוא חי, והבחירה הזאת לצחוק, יש שיאמרו שהיא בחירה אנטי-הומניסטית, אתה עושה מבני האדם צחוק, אתה מקטין אותם, אתה מגחיך אותם. זה לפעמים קורה. במקרה של רסמוס מרוטרדם זה בדיוק הפוך. הוא השתמש בצחוק מתוך עולם לא שוויוני. מתוך עולם שבו לא כל אדם זוכה לכבוד ולחירות מעצם היותו אדם. ודרך הצחוק אתה חושף איך כולם שווים. זה גם מה שעשה ג'ובאני בוקאצ'ו בדקמרון. ועשו רבים אחרים. צ'וסר בסיפורי קנטרברי גם עשה זאת. דרך ההומור אתה חושף את השוויון בין בני אדם, ואת העובדה שהן להם, לאחד מהם, מה להתרברב על האחר, ומצד שני לאדם שמתרברבים עליו, אין לו במובן העמוק מפני מה לגור, הוא שווה לא פחות מכל מלך, והכלי הזה של הצחוק הוא חושף את האמת הזאת. אני חושב שהבדיחות של רסמוס מרוטרדם גרמו להרבה בכנסייה הקתולית לבכות, ומחוץ עליה גם, הוא הראה איזשהו שיקוף לעולם שזקוק לתיקון. אפשר עוד להתעמק, ונתעמק פעם בשבחי הטיפשות של רסמוס מרוטרדם, זו יצירה מורכבת, לא חדגונית כלל. ובסופו של דבר, רסמוס מרוטרדם מצא את כתביו, כולל שבחי הטיפשות, לא בחייו, אלא אחריהם, ברשימת הספרים האסורים לקריאה של הכנסייה הקתולית. ורציתי לגעת בעניין הרצון, הרי הלו, אני עשיתי בתחילת הדברים ניגוד בין נוסטרדמוס לארסמוס. נוסטרדמוס שחוזה פני עתיד, הם בני פחות או יותר אותה התקופה. נוסטרדמוס חוזה פני עתיד, ולכן העתיד כבר קבוע, אולי השתנו כמה מסלולים המובילים אליו, אבל אני כבר יודע מה יהיה בכל שנה ושנה, אני נביא, אני חזיתי ואני חוזה ואיך זה. לעומתו, ארסמוס מרוטרדם, העיקרון החשוב לא ביותר היה עניין הרצון, ולכן הייתה לו גם החלוקת אדירה עם מרטין לותר, הרפורמטור, אבי הרפורמציה הנוצרית, ממש מוציא את כתביו בזמן שגם קצת אחרי ארסמוס מרוטרדם מוציא את כתביו שלו, זה די במקביל. ולכאורה, ובאמת בתחילה, יש בין השניים הללו חיבור, אף על פי שארסמוס מעולם לא הכריז שהוא נוטש את הכנסייה הקתולית, הוא ומרטין לותר שותפים לאותה ביקורת על הכנסייה שמעניקה שטרות מחילה, כלומר האדם רק צריך לשלם, יקבל שטר מחילה מן הקומר ויזכה לגאולה, זה נוגד כל עיקרון הומניסטי, כי באמת זה שולל מן האדם את הריבונות על עצמו ועל נפשו. אלא שהביקורת הגדולה ביותר של ארסמוס מרוטרדם על מרטין לותר, הייתה עובדה שמרטין לותר לא האמין ברצון חופשי. הוא אמר שהאדם מצוי במצב של פרדסטינציה. כלומר, הדסטיניישן שלו, דיברנו על זה לא פעם, הגורל שלו קבוע מראש. והטענה הזאת מוציאה את העוקץ מן הדרישה של הכנסייה להשתרות מחילה, כי מרטין לותר אומר, זה כבר נקבע. בידי האל, האם האדם יגיע לגן עדן או לגיהנום, זה כבר קבוע. הדסטינציה היא פרה בכלל החיים האלה, היא טרם לידתך, דיברנו על זה כשדיברנו על הקלוויניזם וכו', ולכן אין לך מה לשעבד את עצמך לכנסייה, כי זה לא יועיל לך. אלא שאת הטיעון הזה, ארסמוס מרוטרדם סנה, הוא חשב שגם מבחינה מעשית, הוא טיעון גרוע, כי הוא גורם לבני אדם להתייאש מחיים מוסריים, והופך את העולם לעולם בלתי מוסרי. כי האדם יאמר לעצמו, אין לי הכל קבוע מראש, מדוע שאעשה דבר מה? והוא גם לא האמין בזה בעומק. הלו, אם הוא היה מאמין שהכל תלוי רק בחסד אלוהי, שום דבר לא תלוי בפעולת האדם, אז באמת אין טעם לחזור אל הכתבים העתיקים, כי רק מישו והלאה, על פי האמונה הנוצרית, זכינו בכלל לחסד אלוהי. אז כל מי שכתב בלא חסד אלוהי, באמת אין מה לקרוא אותו, אבל ארסמוס מרוטרדם וההומניסטים קראו את הכתבים הללו, הם לא יכלו לקבל את הטענה הזאת שאין טעם בפעילות האנושית, אלא הכל תלוי באיזה חסד מלמעלה. הם חשבו שגם ההתעוררות של האדם מלמטה יש לה ערך. ולכן פיקו דלה מירנדולה, אני אוהב להזכיר זאת, לומד קבלה, הוא מנסה ללמוד קבלה מפי מקובלים באיטליה, ויש יסוד לחשוב שגם ארסמוס מרוטרדם, שהיה משכיל כל כך גדול, בוודאי ברמה הלשונית, כתבים עבריים עניינו אותו להפליא. ויש לו תיאור יפה לארסמוס מרוטרדם, איך הוא מיישב בין רעיונות ששנים מלווים את המחשבה הנוצרית על חסד האל כמה שמאפשר לאדם לחיות, אל מול אמונתו באיזשהו רצון אנושי חופשי. הוא מתאר ילד, ינוקה, תינוק, שרוצה להגיע לקטוף תפוח מן העץ, והוא נופל כי הוא עדיין איננו יודע ללכת. ואביו בא, הוא מרים אותו, ואוחז בו בעדינות כדי שלא ייפול, עד שהילד מצליח ללכת אל התפוח. כך אומר ארסמוס מרוטרדם, אני מדמיין לעצמי את עניין הרצון. אנחנו כבני אדם, אנחנו חלשים מדי, אנחנו נופלים. האל הוא האב האוחז בנו כדי שלא ניפול. זה החסד האלוהי הדתי. אבל אלמלא אנחנו היינו רוצים, אלמלא היה בנו הרצון להגיע אל התפוח, לא היינו באים עד אליו. זה האמת עיקרון שגם קיים במחשבה החסידית, הקבלית, שכל היסוד האנושי הוא התנוצצות הרצון. איזשהו מעט רצון, טיפת רצון היא שמשנה הכל. ואם אתה מייחס לרצונו של האנושי אפילו מעט רצון שלו, משמעות כל כך גדולה, אז אתה באמת הופך להומניסט, כמו ארסמוס מרוטרדם. דיברנו על הרצון במשנתו של ארסמוס מרוטרדם, אנחנו מציינים 486 שנים ללכתו מן העולם, אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, ואני רק אומר שאני יוצא מכאן לכשבועיים של חופש, חופשת קיץ קצרה, גם זה קורה, והשוב במהרה, ובזמן שלא יהיה כאן יהיו שידורים מן העבר של אש זרה, הייתי רוצה שנסיים את שעתנו על ארסמוס מרוטרדם, שהיה חשוב לי להשאיר אתכם עם העידוד שלו לרצון ולמחשבה ולאדם שאומר את האמת שלו גם אם היא שונה מן המקובלויות בסביבה. אני רוצה להקריא כמה שורות מן השיר של צ'סלב מילוש, הדגול, מה למדתי מז'אן הרש. כלומר, 12 סעיפים של דברים שהוא למד מז'אן הרש, שהיא הייתה ידידתו, ואני אקריא את ארבעת הסעיפים הראשונים, ואני חושב שזה ממש נוגע בכל מה שדיברנו על ארסמוס ברוטרדם, ואחרי שאקרא את המילים הללו, אנחנו נשמע את וינה של בילי ג'ול על האדם שצריך ללמוד להתמודד עם רצונו ועם שאיפותיו, לשחרר עצמו מן הכבלים של חייו, ואני נוסע לוינה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. צ'סלב מילוש, לכבוד ארסמוס מרוטרדם, מה למדתי מז'אן הרש? אחת, שהתבונה היא מתת אלוה גדולה ויש להאמין בכוחה להכיר את העולם. שתיים, שטעו אלה שערערו את האמון בתבונה כשמנו למה היא כפופה, למלחמת המעמדות, לליבידו, לרצון לעוצמה. שלוש, ששומה עלינו להיות מודעים להיותנו כלואים במעגל ניסיוננו שלנו, אבל זאת שלא על מנת לצמצם את המציאות לכדי חלומות וחזיונות שווא של רוחנו. ארבע, שאמירת האמת היא אות לחירות ומחירות, ומן השקר ניכרת העבדות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.